כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
טוב, ערב טוב, יאנה, אנחנו נתחיל? ככה, יאללה, ככה נתחיל.
כל אחת עם הפסים שלה.
טוב, אז ערב טוב, אנחנו התחלנו שתי דקות קודם, אז לא נורא, אז את הבריף שלנו ישמעו אחר כך. אבל יאללה, אנחנו פה ברדיו החברתי הראשון, ואנחנו בפינה שנקראת תודעה פוגשת נשות עסקים, ובעצם מה שאנחנו הולכות לדבר עליו, או בעצם מה שקורה פה פעם בשבועיים בימי חמישי, זה שאני מערכת אשת עסקים, שזה כאילו שם פוצץ למה שאנחנו, אנחנו משחקות
כן, עצמאיות, אבל זה גם משרת אותנו בהמשך אולי.
בדיוק. אז נשות עסקים שיש להם איזשהו סיפור אישי ככה שהוא השראה עבור אחרות, ויש להם גם שיטה או כלים טובים עבור האנשים שצופות בנו, יש פה גם כמה גברים בתוך המיליונים שצופים. ואנחנו, והערב אני מארחת את יאנה, שהיא מאמנת למכירות, נכון?
נכון.
וזאת הכותרת שלך, ובדרך כלל אני פותחת עם השאלה, איך את רוצה להציג את עצמך, ואז תוך כדי אני אעשה את השיתופים.
אוקיי. אז תראי, בחלום שלי, באמת איך שהייתי רוצה להציג את עצמי, זה בכלל להגיד לכם שאני זמרת, ואתם סוג של קהל שבוי, כי זה כנראה הכי קרוב שאני באמת אגיע לזה. אבל אני יאנה מלמכור מהבטן, זה השם של העסק, ומה שאני עושה זה שאני מלווה עצמאים ששונאים אחרות, שזה מקשה עליהם, שזה צוואר הבקבוק בעסק שלהם, שמרגישים שזה פשוט נגד מה שהם מאמינים שנכון, שנורא קשה להם לבקש מחיר, שנורא קשה להם לדבר את עצמם, דרך עולם האימון, כי הקושי במחירות הוא הרבה פעמים מה שאני אומר לעצמי, ולא ממש מה שאני אומר ללקוח, כי מה שאני אומר ללקוח זה רק תוצאה של מה שאני מרגיש עליי, מה שאני חושב עליי, מה שאני מבין על מה שאני עושה, על הביטחון העצמי שלי, ורק אחר כך זה בא לידי ביטוי מול הלקוח.
מגניב, אני אמרתי לך לפני שהתחלנו את השידור, שמחירות זה הנושא האהוב עליי. אז תכף אנחנו נגיע לזה, אבל בואי תספרי לי שנייה קודם, איך הגעת לזה בכלל, או כאילו מאיזה רקע את מגיעה, או שזה תמיד היה העניין?
אני לא אגיד לך, זה תמיד היה העניין. העניין הוא כנראה כמו אצל כולנו, קצת מתחיל עם אימא שלי, שככה עכשיו גם שומרת על הילדים, שנורא רצתה שאני אהיה רופאה, ואני החלטתי שאני הולכת לעשות לה דווקא, וללכת לצד השני, שזה מכירות. ופשוט עבדתי בזה, כל הניסיון שלי, שזה קרוב ל-13 שנה, במכירות טלפוניות ספציפית, הייתי נציגה, ניהלתי צוותים, ניהלתי מנהלים, ניהלתי מוקדים, הקמתי מוקדים בחול. זאת אומרת, הכרתי את העולם הזה של מכירות מכל מיני זוויות שלו, כאילו גם מהשטח וגם כל מיני אספקטים אחרים. ואהבתי את זה, כאילו אני לא יכולה לשקר.
אוי ביי, זה מילת גנאי לאהוב מכירות.
נכון, אבל תמיד המכירות היו ממש כאלה, כמו שאנחנו מדברות עכשיו. תמיד הייתי מדבר על בגובה העיניים, וזה לא ממש משנה אם זה מנכ״ל או בן אדם רגיל, שהוא לא עם איזה טייטל מפוצץ, וזה תמיד עבד לי, והרגשתי שם נורא בנוח, כי תמיד נורא עניין אותי הסיפור של הבן אדם, לא משנה איזה, על איזה מוצר מדובר, אבל כאילו מה הוא מביא. ועניין אותי פשוט לשבת ולדבר עם אנשים, וזה זרם לי לתוך המקצועיות הזאת של מכירות. ושהתחלתי להיחשף לעצמאים, ומה זה אומר לעצמאים, למכור, כי זה לא כמו נציג שאת לוקחת רגע הביתה,
לא.
מנערת אותו והוא חוזר.
ממש לא. שום דבר הוא לא אותו דבר בשכיר ובעצמי.
נכון, אני ממש מסכימה איתך, אבל גם ההיבטים האישיותיים, מה שצריך לעבוד עליו, כאילו זה פשוט עולם אחר.
ממש.
וזה נורא סקרן אותי, כאילו ראיתי שיש פה עבודה שהיא שורשית והיא משמעותית מאוד, כי הגלגול הקודם של למכור מהבטן היה סקריפטו, זאת אומרת בעוונותיי הייתי כותבת תסריטי שיחה. זה היה הרעיון, שמגיעים עצמאים.
זה מילת גנאי?
אני רואה אותך ככה...
לא, תראי, יש תסריט, יש בעולם הזה, יש אנשים שתסריט שיחה יכול לעבוד להם טוב.
אני ממש מסכימה איתך, וזה באמת דיוק סופר רלוונטי, כי אני לא אומרת שתסריט שיחה זה איקס, אבל זה נורא תלוי במה אתה צריך. כי מה שחסר לך זה רק הסדר והמבנה, ולהרגיש שאתה בשליטה, אז תסריט שיחה יכול לעשות את זה מצוין. אבל אם בסופו של דבר אתה מסתובב עם תסמונת המתחזה, אז תסריט שיחה לא יקדם אותך, ואתה תזניח אותו מהר מאוד, גם אם תחווה איתו הצלחה מדהימה, והוא ככה...
לא להוריד עם בלך.
יעיף... אה, כן, אוקיי.
כן.
כי אני ממש כאילו...
לא, זה אחלה לשמוע אותך.
אוקיי. זה פשוט לא תמיד הפתרון. זאת אומרת, אצל אנשים שיש אישו של ביטחון עצמי, אנשים שמסתובבים עם אמונות מגבילות על עצמם, על היכולות שלהם, על מה זה כסף, כן? אז תסריט שיחה יכול לשרת אותם במקומות מאוד מאוד מסוימים. זה משהו שבהרבה פעמים יכול גם ליצור תלות אצל אותו עצמאי, כן, פתאום שאלות כמו, כתבו לי ככה וככה, מה לענות, איך להגיב? כאילו יש בזה משהו שהוא גם קצת מסנדל, קצת מנטרל, אז אני חלילה לא אומרת שכדיפולט זה לא נכון, אבל זה לא תמיד כל הסיפור, זה לא תמיד כל התמונה, והרבה פעמים כשלא פותרים את הדברים מהשורש, אז תסריט שיחה הוא כאילו לא, כן. לא נותן שום דבר. אנחנו נחזור לאותם אמונות, לאותם דפוסים, לאותו קושי.
לא רק זה, זה גם הרבה פעמים, זה נותן, כאילו עוד פעם, מצד אחד זה יכול לתת איזשהו גיבוי, כן. כשמתרגשים או כשלחוצים או כזה, זאת אומרת איזה בקאפ כזה, ומצד שני, כשנצמדים לזה מדי, זה כאילו אתה לא מקשיב לבן אדם השני.
נכון, ואתה ממש במרוצה כזאת של איפה עכשיו הפסקה הזאת מתאימה, וכאילו בוא רק נריץ את התסריט, זה בדיוק מה שאת אומרת. זה נכון שיהיה איזשהו שלד, זה נכון שתהיה איזושהי תפיסה של מה המבנה המדויק לשיחה. העניין הוא שעצמאים גם הרבה פעמים, את עצמאי לפעמים לוקח שיחה כשהוא בדיוק תולה כביסה, שהוא בדיוק רגע בסופר. זה לא עכשיו בן אדם שיושב ממש בצורה מסודרת, כן. מוציא את השליפים.
מוקדן.
בדיוק, ולכן בתפיסה שלי, בלמכור מהבטן, זה מאוד חשוב דווקא לעבוד על הכלים שמאפשרים לעצמאי לדעת שהוא יכול לסמוך על עצמו בכל רגע נתון, כאילו לעבוד על משהו מאוד אותנטי, שקשור לאיך אני תופס את עצמי, וללסמוך על עצמי, לדעת להביא את עצמי לידי ביטוי, לא משנה איפה תופסים אותי עכשיו, גם אם אני בלי השליף הזה של התסריט.
נכון, אני נדלקתי עלייך בגלל הגישה הזאת, כאילו אני אשלף אותך ככה בכיף, כי לא יודעת איך הגעת, איך מצאתי אותך בכלל. אבל כן, יש משהו, התפיסה שכשאני מלמדת את האנשים, העצמאיות שאני מלווה, אני מלמדת אותם מחירות, אז יש משפט בסיס שאני למדתי אותו בשיטת סאטיה, זה שיטת הבייס של האימון שלי, וזה יחסים לפני תוצאות. זה המשפט, אוקיי? וזה עולם ומלואו, כמובן, זאת אומרת, יש הרבה על מה לברבר על זה.
כן.
אבל בפשט הכי ראשוני של זה, כאילו במובן הכי בסיסי של זה, זה כאילו בואו תניחו שנייה רגע למחירה. בואו תניחו למילה הזאת מחירה בצד, ובואו נתחיל להתעסק ביחסים.
זה מדויק, אני ממש מסכימה איתך, כי זה כאילו רק משפט, אבל זה המון.
זה המון, זה המון.
כי קודם כל אתה מבין שאתה מדבר עם בן אדם. וכולם אומרים, אני לא יודע למכור, אבל אף אחד לא אומר, אני לא יודע לדבר עם בן אדם. שזה בסוף באמת זה, ואני כל כך מתחברת, כי גם בעולם שלי אני אומרת, זה תקשורת. כאילו, הרבה פעמים הכלים שאני מביאה לתוך האימונים המתאמנים, זה כלים שאת יכולה אחר כך להשתמש בהם עם בן זוג, לא בשביל למכור, אבל זה באמת עניין של תקשורת.
גם לבן זוג אנחנו מוכרים.
נכון, נכון.
גם לילדים שלה אנחנו מוכרים.
זה חד משמעית. אבל זה גם... הנקודה הזאת שאת מעלה על זה שזה יחסים, היא גם מאוד משחררת את המקום הזה של ההתאבדות על השיחה הראשונה, שזה מאוד נפוץ בעולם המאמני מחירות, של כאילו עכשיו אני חייב להתגלח בשיחה הזאת למחירה, ואם לא קרתה כאן עכשיו מחירה, אז כאילו משהו לא טוב.
אז בואי נדבר, בואי נתחיל רגע באמת מלהבין למה למחירה ולסליקה וזה, זה משהו שמקווץ כל כך הרבה אנשים, okay. למה זה כאילו הופך מבחינתם לבלתי נסבל המילה הזאת, אני אפילו אגיד יותר מזה, שאני שומעת, אני גם לי יש קורסים, אבל אני גם חלק מקורסים של אנשים אחרים, ואני יכולה לשמוע הרבה פעמים, מכרו לי, כאילו, מה זה מכרו לך? כאילו, מי שעובד לך עם אקדח על הרקה ואמרו לך
וזה, כאילו... אבל זה בדיוק הנקודה, כי המקום שבו אנחנו מתחילים את השנאה הזאת, היא בדיוק המקום שבו אנחנו שונאים את איך שמדברים איתנו כלקוחות, את השיחות שאנחנו חווים מהצד השני, כן, של המוקדן הזה שמתקשר ולא שומע אותנו ולא מקשיב לנו ודוחף לנו משהו, כאילו משם מתחיל הדפוס של רגע, ככה אני צריך להיות, כי ככה אני לא מוכן להיות בשום מחיר. ואני חושבת, כאילו זה מבאס, ואת יודעת, זה בשבילי ובשבילך גם להשאיר משהו משלנו שאולי יגיע גם למקום הזה, שהשיחות מחירה שקורות היום כאן בישראל הן לא טובות, הן מאוד מיושנות.
בכל התחומים?
אף פעם אני לא אגיד על משהו על בכל התחומים, כמובן שלא, אבל מאוד נפוץ, לפחות במקומות שאני חווה או במה שאני שומעת, שאני יודעת איך זה נשמע כשדוחפים, אני יודעת איך זה נשמע כשלא מתעניינים בי, ואני לא רוצה להיות במקום הזה. כאילו זה מעצב מאוד גדול מהתפיסה של מה זה מחירות.
אבל זה נורא שונה גם מסוג המחירה, כן? כי יש הבדל בין למכור מוצר, כאילו זה לבין למכור שירות, ויש הבדל בין למכור שירות קצר ללמכור שירות ארוך טווח. אני מלווה הרבה מאוד, נגיד, עצמאיות שיש להם שירות ארוך, נגיד, אדריכליות, מעצבות, יוצרות, עופות, תת כאלה, כן? אז יש הבדל בין למכור, נגיד, עוגה, אוקיי? לבין למכור, לא יודעת מה, קורס עכשיו, או לצורך העניין ליווי ארוך של חצי שנה.
נכון, יש הבדל ב... נתחיל 100 פיצ'רים לבין מה שאתה אומר ומה אתה מציג ומה יותר חשוב ומה יותר עקרוני, אבל הגישה צריכה להיות אותה גישה, כי נכון. בסוף זה עדיין יחסים.
נכון.
לא משנה אם זה הוגה או לא הוגה. והראייה שלך את הצד השני היא צריכה להיות אותו דבר, והגישה שבה אתה שם את הלקוח במרכז, היא הכרחית בכל המקרים, ולבוא ולעשות פולו-אפ, כי זה יחסים, את אמרת, זה לא משהו שהוא נסגר כרגע, או שאין שם סיכוי. אז הגישה היא זהה, ועדיין מה שמעצב לנו את מה זה מחירות, או למה אנחנו לא מתחברים לזה, לפני שאנחנו מגיעים לקומפלקסים שלנו האישיים, של מה אנחנו חושבים על עצמנו, מה אנחנו חושבים על כסף, אלא ממש מה אנחנו חושבים על מחירות, זה מאוד מתעצב מהחוויה שלנו, כשאנחנו לקוחות. ושם אני חושבת שיש הרבה דברים לשנות.
נכון, נכון. אני חושבת שבואי נתחיל לפרק קודם כל, עולם המחירה מורכב מאיך אנחנו כאילו, יש את השניות, אני חלק את זה סכמטית, אוקיי? יש את השניות הראשונות שמישהו פונה אליך, נכון? כדי למכור. עכשיו עוד פעם, זה צריך לעשות הפרדה, כן, בין מישהו שכבר... אתה מכיר או ישיר פרטים לצורך העניין לבין בן אדם שנוחת עליי מנוהר ורוצה למכור לי, סליחה, ביטוח חיים, נגיד, אוקיי?
לא מניסיון או משהו, כאילו סתם בשביל הדוגמה.
כן, בדיוק. לא, זה רק קרה 4 פעמים היום.
ברור.
כאילו, 4 אנשים שאני מתקשרו אליי בשביל למכור לי משהו שלא השארתי פרטים עליו. שזה בעיניי, כאילו, הסיכוי לזה הוא די אפסי, כי אני לא הזמנתי, אני לא ביקשתי, אני לא פניתי, אז מה אתה רוצה?
כן.
אבל בוא נשים את אלה רגע בצד, ונדבר על שירותים או מוצרים שלצרכן היה לו בכל זאת איזושהי התעניינות. זאת אומרת, בין אם זה להוריד מדריך, או בין אם זה להשאיר פרטים לפגישת ייעוץ, או שהוראה הגיעה דרך איזשהו פרסומת. זאת אומרת שהלקוח כבר הגיע דרך איכשהו.
כן.
הוא כבר חצי מעוניין, בוא נגיד ככה, אוקיי? טוב, אז יש את החלק הזה שבן אדם מתחיל את התקשורת, השלב הראשון, יש את השלב, אני חילקתי את זה ככה, כן? יש את השלב השני שזה כאילו לשכנע במרכאות, כן? יש את השלב הבא אחריו שהוא צריך להגיד את הסכום, ואז כאילו, מה קורה שם? ויש את השלב האחרון שזה לקחת את הכסף. אוקיי, וכל אחד נתקע באיזשהו שלב ברצף,
אוקיי.
אולי גם אפילו שניים.
כן, את אומרת זה דומינו לפעמים.
לגמרי. אז בואי נתחיל מהשלב הראשון רגע.
אוקיי.
מה שאת מכירה, איך מתחילים את החימום הזה של היחסים, את בהתחלה הזה?
אז תראי, בהתחלה הזה לרוב אצל עצמאים, זה ממש עניין של היי, איך הגעת אליי? וכזה נקודות נורא טכניות, כן, אם זה מטפלים, אם זה כאילו מידע כזה ממש יבש ולא לא ממש יוצר באמת חיבור, גם לא באמת מבין מה...
תרשמו, כן?
ומשם מהר מאוד עוברים להצגה עצמית, ואז זה כזה, אוקיי, אני אחשוב על זה, והצד השני, אוקיי, אחלה, אני אחשוב על זה, וכזה. כשבעצם זה צריך לשבת על הרבה יותר תשאול, והשלב הראשון הזה שאת מדברת עליו, של היצירת חיבור, זה עניין שמלווה בהרבה חיוך, והרבה משהו שאתה משדר שהוא נעים, תחשבי בן אדם מסתובב עם חוסר ביטחון, כאילו כמה כבר נעימות הוא יכול לשדר כבר פה, כאילו, בן אדם מסתובב עם תפיסה בעולם, לפעמים שהוא מתחזה, ועוד שנייה עומדים לגלות אותו.
כן.
כמה כאילו כבר אתה יכול לשדר ביטחון ויכולת להכיל ויכולת להוביל אותך כלקוחה מאיזשהו מקום למקום לגמרי אחר ביחד, כאילו זה באמת שלב חשוב. אני לא חושבת שזה השלב הכי חשוב בשיחה. אני חושבת שאפשר לתקן את זה, כן, הרבה אומרים, נכון. אין שני לרושם ראשוני, אני לא יודעת.
לא, אני אגיד לגמרי, אני, בשפה שלי אני קוראת לזה הוויה. הוויה יכולה להשתנות מדקה לדקה, בהתאם להחלטה של שלך באופן כן. אינדיבידואלי. אז כן. אם התחלת, נגיד, חסר ביטחון,
כן.
אתה, מה זה יכול להתרומם לך, כאילו, נכון. את? מה זה יכולה להתרומם אחר כך?
אני ממש מסכימה, ואני חושבת שדווקא השלב הכי חשוב בשיחה, את אמרת לשכנע, אז אני לא בטוחה אפילו שאנחנו באותו משפך תהליכי, באותו סגנון, כי בלמכור מהבטן, השלב השני זה שלב של הרבה מאוד שאלות שעוזרות לך להבין מה הצד השני צריך, רוצה, חושב, מרגיש, בא לו, חשוב לו, לא בא לו, לא רוצה, לא אוהב, ניסה בעבר ונחווה, למה? אז, כאילו זה ממש שלב של המון שאלות, שזה יוצר הכי הרבה חיבור בעיניי. והרבה פעמים, את יודעת, גם כשעובדים עם עצמאים ואומרים להם, בשביל להצליח למכור, אתה צריך להקשיב, וכאילו, לפעמים אני, כאילו יש כאלה שאומרים לי, סבבה, להקשיב למה? כאילו, למה אני צריך כאילו להקשיב עכשיו?
כי רובנו לא ממש יודעים, רובנו לא יודעים לשאול שאלות.
נכון.
וב' רובנו לא יודעים להקשיב, שזה הם די תלויים אחד בשני.
זהו, אז זה בדיוק העניין, וזה הסיבה ש... זה לא שלי, כן? הנושא הזה של שאלת שאלות הוא כאילו הולך עם מחירות משנות ה-60 בספרים. אבל זה שלב שבעיניי, אם עשית אותו והיית חרה בכל שאר השלבים, גם בשלב של הפליקה, יש עדיין סיכוי שיצא מפה משהו ממש ממש טוב. ומצד שני, אם היית טוב בכל השלבים, חוץ מהשלב של תשאול אמיתי, אני מדברת ממש על תשאול כאילו של, שהוא לוקח לפחות 5 דקות, אוקיי? אז זה חבל, כאילו זה הכל כזה לא מדויק, גם המוצר שלך לא מדויק, גם השירות שאתה הולך לתת, לא, כאילו זה בעיניי השלב הכי חשוב.
נכון, אני תמיד משליחה את זה על דייט ראשון.
אני איתך לגמרי בדוגמה.
כאילו זה, בדייט ראשון הבחור, או צריך עניין, הפוך, אבל אנחנו מדברות לאנשים בכל זאת, אז הבחור בדרך כלל אומר לנו הכל. הוא גם יתנהג את כמו שהוא, הוא יתנהג את מה שהוא יהיה. אוקיי, הוא גם מגיש לנו את רוב הדברים שיהיו בעתיד. ואנחנו פשוט לא מקשיבות.
אוקיי.
כי אם תראי, אם תנסי להיזכר בדייט הראשון שלך ושל בעלך,
וואו.
זוכרת?
גיל 17, אבל אוקיי.
וואו, זה באמת וואו.
כן.
אז היה שם משהו שכל המסרים היו שם. פשוט צריך לפתח אוזן חדה יותר. ובעצם לדעת לשים לב לדקויות. כל בן אדם שהשאיר איזה שהם פרטים, הוא כבר, זאת אומרת, היה באיזושהי יצירת קשר, הוא מעוניין לקנות.
יש משהו, כן. יש משהו שקורה בצד השני שצריך לחקור. אני לא יודעת אם הוא מעוניין לקנות, כי לפעמים אנשים מחפשים איזשהו פתרון והם עדיין מתבשלים, או הם עדיין לא קיבלו החלטה שזה משהו שהם הולכים לעשות. וגם זו שאלה שאפשר לשאול, כי המקום הזה של, אני נורא מבינה מה את אומרת, כשאת אומרת צריך לשים לב לדקויות, אבל זה מקום שגם מאוד קל ליפול בו. כי אחת הבעיות במחירות, זה המקום הזה של הנחת הנחות, והמצאת סיפורים, והשלמת פרטים.
מעולה, זה נקודה טובה, בואי נתקב על זה רגע.
מעולה, ואני דווקא הולכת למקומות האלה של פחות תשמע את עצמך, פחות תבין בעצמך מה זה אומר, תשאל.
נכון.
כאילו תבוא מנקודת הנחה שעכשיו אמרו לך משהו, אז אל תיקח את זה למקום של הדקויות, שאתה חושב שאתה מבין, כי הרי כולנו חושבים שלא, אני ממש יש לי אינטואיציה מדהימה. כאילו כל אחד אומר את זה על עצמו. אני יודע בדיוק למה הוא התכוון, אני הרגשתי, אבל זה לא נכון. אנחנו ממש משלימים סיפורים, ואנחנו עושים לעצמנו הרבה נזק עם הדבר הזה. ובגלל זה אני אומרת, לא, אל תניח, אל תנסה להגדיר, תשאל, האם מה שהבנתי ממך עכשיו, זה שאתה מבקש ממני שא' ב' ג' תדייק אותי, אתה בעצם אומר לי שאתה, אל תלך למקום, כאילו אני מבינה מה את אומרת, זה נורא טבעי, וכשאנחנו כבר במקום שאנחנו טובים במחירות, והביטחון העצמי שלנו יושב עלינו בול, והמסר שלנו נכון, אז זה סבבה. אבל כשאנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא שם, אז לרוב הדקויות האלה יהיו, אם אחד הורית, אוקיי, אז בטח היא לא יכולה לשלם מחיר מלא.
אוי, אני מתה על זה.
למה אני מתכוונת?
כן, אבל התכוונתי לדקויות שהבן אדם מדבר. כן, אוקיי. זאת אומרת, להגיע איתו לרזולוציה הזאת, אני תמיד אומרת על כל תשובה, יש עוד לפחות שתי שאלות שאפשר לשאול, כאילו. ולזה אני מתכוונת בדקויות. זאת אומרת, תרד עוד רמה.
עוד שאלה.
עוד רמה, עוד רמה, עוד רמה, עד שתבין, כאילו, למה הוא מתכוון. ואמרת את זה ממש מדויק, אמרת, כאילו, אל תניחו הנחות.
כן, זה טעות נוראית.
נכון. שזה טעות נוראית באופן עקרוני ביחסים.
בחיים. אני ממש מסכימה איתך, ואנחנו עושים את זה המון, אבל בהקשר הזה של מחירות, אני אגיד שזה ממש ברמה של תסריטים הוליוודים, כאילו, שכאילו אנחנו ממציאים סיפור שלם על מישהו שלא ענה, וכאילו לנו מותר לו לענות, כי יש לנו מלא דברים, אבל אצל הלקוח זה תמיד האימג' הזה שכאילו הוא מסנן אותי, זה הדבר הראשון, הוא רואה את השם שלי שאני מתקשרת, הוא לוקח את הטלפון, זורק אותו על הרצפה, מקלל, כאילו זה התמונה שעולה. וזה כאילו על פניו, את אומרת, פסע, מה הסיפור? אז את חושבת שהלקוחות מסננים אותך, אבל לא, כשאת עושה את זה כל יום, נכון. ושאת כל פעם, על כל סיטואציה, מספרת לעצמך משהו כזה, נכון. אז בסוף את נמצאת באיזשהו מקום שיש לך הרבה למה לא. למה לא להתקשר, למה לא לנסות שוב, למה לא לבדוק, למה לא לשאול, למה לא להבין טוב יותר. ובסוף את לא מוכרת.
נכון, אז אם אני אנסה להדגים, לתת איזושהי דוגמה למצב של הנחת הנחות, אז אני אתן דוגמה למישהי שהייתה בהיריון מתקדם,
okay.
והיא הייתה מתעניינת בקורס שלי, okay. והאוטומט שלי, תוך כדי שאני מדברת איתה, היה כזה, טוב, אבל מה, היא תלד באמצע הקורס וזה, וכאילו זה, ואז לקח לי כזה כמה שניות להתאפס רגע על הענות.
אני ממש מקווה שהעיניים המתגלגלות שלך עוברות דרך, שכאילו רואים את מה שאת רוצה להסביר. אוקיי.
כן, אבל אז פתאום תפסתי את עצמי ואמרתי, שנייה, מי אמר, כאילו, זה כל כך נכנסתי לתסריט של מי אני הייתי בסוף ההיריון, שבכלל לא היה לי כוח לשמוע אף אחד, ובטח לא רציתי לראות אף אחד, וגם לא רציתי להיפגש בקבוצתית עם אף אחד, כאילו, והשתבללתי ממש. אז נורא בקלות נפלתי להנחת ההנחה, להנחות הזאת, להניח את ההנחה, שהיא, זה לא מתאים לה. ואז אספתי את עצמי, וכאילו אמרתי, רגע שנייה, בואי נשאל אותה. איך היא, כשהיא זה הריון שני שלה וזה, איך היא מכירה את עצמה בתור מישהי שיולדת, והאם היא מהאנשים שלוקחות את התינוק איתה לכל מקום, האם אולי דווקא קורס כזה יכול להברר אותה, או לפתוח לה את הראש, או לתת לה כזה אנרגיות להתחלה של לאחר הלידה, או שלא, יכול להיות שגם לא, כאילו, וזה גם בסדר. ואני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת כדוגמה להנחת הנחות. כאילו, למה? זה שהיא בהיריון מתקדם אומר שכך וכך וכך.
ממש, ובעצם את מספרת יותר מזה, הנה, את נותנת דוגמה להרבה שאלות שהן שאלות מהות ממש, של איפה את עומדת לגבי הקורס הזה, את מבינה ממנה בדיוק איפה היא נמצאת, יש תיאום ציפיות מאוד נכון. לקראת הסיטואציה שתבוא, ובעצם כשהיא מחליטה ואומרת, לא זה בשבילי, היא מבינה בדיוק, זאת אומרת, דיברנו על הפיל שבחדר, לא בגלל שהיא בהיריון, אני אומרת, מבינה, והיא מהצד שלה, מה זה אומר לה, שאת שואלת כאלה שאלות, כמה את רואה אותה, כמה זה חשוב לך שזה יתאים לה, וזה מקום נורא אמיתי ונורא נכון, ואני פוגשת את זה המון, זאת אומרת, זה המון, וואי, כמה פעמים קרה לי שלא חזרתי ללקוח הזה, כי הייתי בטוחה שהוא מסנן אותי, ואם הוא, לא עליי, אני מדברת על דברים שאני שמעתי מתאמים, והייתי בטוחה שהוא מסנן אותי, ובסוף, כאילו, החלטתי טוב, אני מתקשרת, והוא אמר לי, וואי, בדיוק חשבתי עליי.
איזה מזל שהתקשרת.
כן, טוב שחזרת אליי, אני כבר, כאילו, זה קורה המון.
איבדתי את הטלפון, אני לא זה, כאילו זה ממש קורה הרבה. ממש נפוץ.
נכון. וזה מחזיר אותי גם קצת למה שאמרת בהתחלה ופתחתי אותו, כי זה באמת ממש הגישה שלי לעולם הזה, שאת אומרת, זה יחסים, ואת אומרת דייט ראשון, אבל אחרי דייט ראשון הרבה פעמים יש גם דייט שני.
לא תמיד, תלוי אם הראשון היה מוצלח.
אז זהו, אז לפעמים גם אם הוא לא היה כזה מוצלח, אני מנסה לקחת את זה לזה של הפולו-אפ, אז גם שם קורים דברים, כאילו, כי באמת זה יחסים, זה לא רק עניין של, זה קורה עכשיו וזה מדהים או שלא. ובשביל פולו-אפ, למשל, אתה חייב לא להניח הנחות, כי אתה צריך ממש להגיע נקי. אז אני פוגשת את זה בהקשרים האלה של פולאפ, את ההנחת הנחות מפה ועד...
את יודעת, אני בכוונה נותנת את הדוגמה הזו של דייטים, כי א', כי בעולם של... טוב, את מגיל 17 כבר עם אותו...
לא, חכי, יש פה סיפור של ברוטו ונטו, והיה לנו איזה 10 דייטים ראשונים, זה מורכב הדבר הזה.
אוקיי, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שגם פולו-אפ, כאילו, באיך שהיחסים מתנהלים בעולם כיום, אוקיי? פולו-אפ זה מי יתקשר ראשון. זה כאילו, ואני מנסה להשליך את זה לעולם הדייטים, כן? זה כמה קשה כאילו להגיד, זה אני צריכה להתקשר, או שהוא צריך לחזור אליי? רגע, זה הוא צריך לחזור אליי, או שאני אחכה עוד יום, אני אחכה עוד יומיים, אני אתקשר, כאילו, בואי
מי מתניע את זה?
כן, בדיוק.
אז תראי, פה אני חושבת שזה נורא מתחבר לזה שקראת לנו נשות עסקים בהתחלה, ולא פחות. כי... אל תיקחו את הטיפים האלה חלילה לעולם הדייטים רגע, כי אני לא בטוחה שזה נכון גם לגבי שם. אבל לגבי מחירות, יש מדרגה של לקיחת אחריות שהיא הכרחית בשביל להצליח במחירות. כי אני אומרת את זה המון, העצמאים היום חושבים ואומרים להם שהם צריכים להיות איש המחירות בעסק, ואני אומרת לא, אתה צריך להיות מנהל המחירות בעסק, אוקיי? זה שנייה רמה מעל. כי אם את מוציאה איש מחירות מהמוקד שלו, ושמה אותו בבית כמו עצמאי, ושמה אותו באותו לוז של עצמאי, ולוקחת ממנו את המערכות שלו, ואת הנהלים שלו, ואת החוקים המאוד מוגדרים שהוא עובד איתם, ואת המנהל שלו שיושב לו כאן ומדייק אותו, הוא יגיע לתוצאות מאוד מאוד רעות בזמן מאוד קצר. אז אנחנו צריכים לנהל את זה, וכשאתה מחליט שאתה לוקח אחריות על העסק שלך, אז אין פה באמת עניין של מי יתניע את זה ראשון, כי חלק ממה שאני משדרת ללקוח, בזה שאני חוזרת אליו כמו שקבענו, כן?
אם קבענו.
אין אם.
אוקיי, אז תסבירי את זה.
אנחנו... רגע, רגע, שנייה, חוזרת שנייה אחורה להשלים את זה, ואז אני אסביר למה אין אם. אנחנו חייבים לעשות את הדברים בצורה מדויקת. ואנחנו רוצים לשדר יסודיות, מקצועיות, שירותיות, כי לפעמים הצד השני שזה הלקוח, זה לא בדיוק באותה רמת הדדיות כמו דייטים, זה נראה לי מה שאני מנסה להגיד, שלפעמים הלקוח, חלק ממה שאני עושה בחבילה שלי, של מה שאני מביאה איתי, זה גם לבוא ולדעת לתת לו את השירות, כשעכשיו הוא לא הרים טלפון, זה שלי. ואני מול עצמי לוקחת אחריות על העסק שלי, שאני רוצה לייצר לעצמי ודאות. ואם עכשיו זה לא הזמן בשבילו, ועכשיו הוא לא צריך אותי, אז אני רוצה לדעת עכשיו. את מבינה מה אני אומרת בהקשר הזה של לקיחת אחריות?
כן.
זה תמיד חייב לבוא ממני. ובהקשר הזה, זה בדיוק מתחבר לנושא הזה של אין אם. אם אני מסיימת שיחה ראשונה, ואני החלטתי לעצמי בראש, שבא לי ככה סתם לעשות פולו-אפ, אז במשהו אני לא חושבת, בהוויה שלי אמרת, אני לא חושבת שזה נכון, אני לא חושבת שזה עבודה יעילה, ואני חושבת שככה נופלים על מישהו, אמרת קודם, נפול על מישהו מהשמיים.
נכון מאוד.
זה זה.
נכון, בעצם מה שאת מציעה, ואני מאוד מסכימה עם זה, זה שכל שיחה הראשונה של מכירה, צריכה להסתיים במתי נדבר שוב?
לא. אני לא חושבת שכל שיחה ראשונה, אבל שיחות ראשונות שזה נכון להן, זאת אומרת שאני מבינה באמת מה כרגע עוצר את הלקוח מלהתקדם, והזמן שאני אתן לו כרגע שהוא מבקש ממני הוא פקטור מהותי בקבלת ההחלטה, ואז זה משרת אותי, ואז יש פה מקום לפולו-אפ שלי. אנחנו חיים היום בעולם שיש כל כך הרבה אפשרויות שיווק. אנחנו יכולים לשלוח מיילים בניוזלטר, אנחנו יכולים לשלוח וואטסאפ, איי, חשבתי שזה יעניין אותך, אנחנו יכולים לשלוח מסרים דרך העמוד אישי, הפרטי, הקהילה, הקבוצה, אלף דרכים. אם הלקוח עוד לא בשל, אז אנחנו צריכים להחזיר אותו לתנור, ולא רק לרוץ ולעשות על כולם פולו-אפ. זאת אומרת, חלק מהותי מהקושי בפולו-אפ, נובע מזה שאנחנו מחליטים שאנחנו עושים אותו באופן גורף על כולם. אבל לא, הרעיון הוא לדייק את השיחה הראשונית. אם זה לא רלוונטי, אני רוצה לדעת עכשיו. אני רוצה ממש לשאול אותך, מור, ספרי לי מה עוד את צריכה ממני, או מה באמת את חושבת עכשיו על השיחה שלנו. האם זה באמת מה שחיפשת? אני רוצה עכשיו שאת אומרת לי, איך שאת לא מסיימת את השיחה הראשונה, אני רוצה להבין מה עומד מאחורי הדבר הזה. ואני רוצה לעשות פולו-אפ למי שבאמת הפולו-אפ הזה, הוא עכשיו יכול להרים אותנו מדרגה, והוא יכול לשתף אותי בעוד התלבטות, את מבינה מה אני מתכוונת?
אבל הרבה פעמים, יש תשובות, יש שיחות שמסתיימות ב... לא יודעת, לא נראה לי, לא, אולי פחות רלוונטי וזה, ואני חושבת שגם פה יש מקום לפולו-אפ.
אני חושבת שיש פה מקום לתנור הזה שדיברתי עליו. אני לא בטוחה ש... אני לא חושבת שהייתי עושה פולו-אפ טלפוני, יזום, למשהו כזה. לא כי אני לא חושבת שלקוחה כזו היא לא לקוחה שתסגור, אני פשוט חושבת שזה פחות יעיל, פחות מדויק, זה לוקח אותי עוד פעם למקום ש... יש כל כך הרבה דרכים לחמם היום לידים ולעבוד על מה שחם.
כמו מה?
כמו לעשות קמפיינים של רימרקטינג, כמו... להכין אפילו מסרים של וואטסאפ שאני שולחת, שהם יכולים להיות רלוונטיים, כמו ניוזלטרים, תיאת, זה לא דברים שהם עכשיו שיווק ממומן ברמות של אלפי שקלים בחודש, זה דברים שמאוד קל לפתור אותם, וצריך גם לכבד את הצד הזה אצל הלקוח, שאולי עכשיו משהו צריך זה עוד זמן, ואני מוצאת את התנור החימום הנכון לעוד זמן הזה, אבל זה שאני לא... שוב, אני מבקשת רשות בסוף השיחה. האם את חושבת ששיחה שלנו בעוד חודש היא יכולה פתאום כן להיות רלוונטית? כאילו מה שאת מבקשת עכשיו זה זמן במסגרת כזאת של חודש, זה משהו אחר שאת צריכה? אם מקבלים כן, אז כמובן שננסה. אבל זה לא צריך להיות הדיפולט שלנו. בטח לא בלי לסכם ולבקש רשות.
נכון, אחד הדברים שאני באמת מאוד מתעכבת עליהם בדרך כלל במחיר, בללמד מחירה, זה על 90% מהמשפטים שלכם שימו סימני שאלה.
נכון.
אין, תוציאו את הסימני קריאה מהסיסטם.
נכון, נכון.
זה מייצר התנגדויות בלי סוף.
נכון.
זה מייצר קונפליקטים, זה מייצר אימותים, זה מייצר סגירות בצד השני.
נכון.
תשאירו את הכל תמיד בסימני שאלה.
נכון.
וגם אם מישהו אמר לכם משהו בסימן קריאה, תשאלו אותו על מה שהוא אמר, את אותו דבר בסימן שאלה. נגיד, מישהו אמר לכם, טוב, בדיוק היום דיברתי עם, התכתבתי עם התאמנת שסיפרה לי על שיחת מחירה שמבחינתה לא נגמרה מוצלחת, כי זה מייצב, זה מישהי שהיא מעצבת, והיא אמרה שהלקוחה אמרה לה שזה לא מתאים לה בגלל המרחק.
אוקיי.
כי היא גרה בצפון והיא גרה במרכז, וכאילו אמרה לה...
אני כבר שומעת את זה מתנגן בראש שלי, זה לא מתאים לך בגלל המרחק? אני שומעת את השאלה שלי.
נכון, אז אני לא יודעת בדיוק מה היה ביניהן שם, אבל כן, חד משמעית, זה בדיוק העניין, זה כאילו, אוקיי, אז בואי נתחיל רגע מהפשוט, מלשקף as is, כאילו, אז בעצם מה שאת אומרת לי, זה שבגלל המרחק, את תפסלי נגיד מעצבת ממש טובה, שזה גם יכול להיות, שזה קצת לא as is, זה כאילו כבר כן שיקוף במילים אחרות, ואז היא תחשוב על זה והיא תגיד, לא, זה לא מה שאמרתי לצורך, כי הרבה פעמים כשהם משקפים לאנשים את מה שהם אמרו, הם מבינים מה שהם אמרו.
כן.
נכון?
אני מסכימה, ואפשר גם לבודד את זה. זאת אומרת, אפשר, אוקיי, אז אם אני שמה את המרחק רגע בצד, חוץ מהמרחק, הכל מדבר אלייך, ואז שם יכולים לעלות עוד דברים. כאילו אם זה לא המרחק, ואני עכשיו עוברת לגור לידך, אנחנו מתחילות לעבוד ביחד, זה מה שאת אומרת לי. ואז שם אפשר גם לראות...
האם יש עוד התנגדויות?
באותה צורה, האם זה באמת זה, או שיש דברים אחרים? כי לרוב...
זה לא זה. נכון. וגם בואי נדבר על ההתנגדות הגדולה.
איזה מהם, לא, פתאום אני אומרת, רגע, הגדולה?
כן, הגדולה. נו, בואי נראה אם אנחנו על אותו...
על אותו גודל. זה יקר לי?
יפה! בדיוק, המחיר. זה ההתנגדות הכי שכיחה, בוא נגיד, ככה שהכי נפוצה שאני שומעת זה, אבל מה אני אומרת להם כשהם אומרים לי יקר לי? זה כאילו... גורם לאנשים לאבד את הכיוון, כאילו למוכרים, לצד המוכר, אני מתכוונת.
כן, ברור.
זה גורם לאנשים פשוט לחשוב שבאמת העסקה עבודה.
עכשיו, במקום הזה אני תמיד אוהבת לשאול, האם קרה לך פעם מור?
כן.
שחשבת שיש משהו שהוא ממש יקר?
ברור.
מעל התקציב שלך?
ברור.
וקנית אותו?
ברור.
ואהבת על עצמך?
ברור.
הרגשת עם זה הכי טוב בעולם?
כן.
מעולה. מה היה שם? מה היה שם שאמר לך, וואי, זה יקר לי, אבל אני הולכת על זה כי מה?
כי זה הביא לי או ערך או תועלת מאוד גבוהים. זאת אומרת, שדיברו אליי באותה נקודה בזמן, כן? זה גם יכול להיות ערך או תועלת...
ברור שזה משתנה.
שטחיים כמו תחושת ביטחון טובה, או משהו כזה, כאילו שמה זה קשור, נגיד, זה יכול להיות בגד יקר?
זה ממש לא משנה, זה
בכלל לא משנה.
שזה גרם לך לה.
בדיוק, באותו רגע זה יכול להיות כאילו הרעי לעכשיו, ותוך... 10 שניות אחר כך זה כבר לא יהיה רלוונטי.
כן. אבל זה גרם לך להרגיש מדהים, ואת אומרת שהיה לזה ערך או תועלת מאוד גבוהה בשבילי. עכשיו, הרבה פעמים זה גם רצף, זאת אומרת, את כנראה אמרת אני רוצה לחשוב על זה, או זה יקר לי, זה לא קרה בשיחה הראשונה, התבשלת, חשבת כזה, ואז חזרת לשם. וזה מקום מאוד טוב רגע לשקף לכולם, לכל המיליונים של קודם שפה איתנו.
שצופים, כן.
כן. כן.
אתם מוזמנים גם לשאול שאלות. אתם יכולים עכשיו, תוך כדי, או גם בסוף הלייב, ואנחנו נעלה.
בטח, בשמחה רבה. זה גם משהו שאני מדברת עליו המון, כאילו אני ממש עושה הרצאות חינמיות ספציפיות על הדבר הזה, כי נורא חשוב לי שאנשים ישחררו את זה ויבינו שזה לא חסם, כאילו זה לא סיפור. ואנחנו חושבים המון, אנחנו מניחים את ההנחה, שיקר לי זה עניין של הכסף,
נכון.
של כמות שקלס שיש לי בבנק.
It's not about the money.
ממש, וזה ממש לא יושב על הכסף, ואני בדרך כלל אומרת שהחדשות הטובות זה ש...
שזה לא יושב על הכסף.
אוקיי, רגע, הרעות הם שיש לפחות 3 סוגים של יקר לי, והטובות שזה מאוד קל להבין מה מהם, כי יש יקר לי מסוג אני והתקציב שלי, ואין פה, כאילו, אנחנו לא ניפגש, ויש יקר לי מסוג אני לא בטוח שהשתכנעתי, שהסכום שאת מבקשת ממני, אני מבין מה אני לגמרי מקבל, בהתאם למה שאני מביא לסיטואציה, בהתאם למה שאני צריך. אז יכול להיות בכלל עניין של חוסר בהירות, או של חוסר הבנה של הצורך המדויק של הלקוח, או של איך אני מציג את המוצר בצורה יותר טובה.
שהוא פשוט גם לא יודע את התהליך שהוא צפוי להיכנס אליו, או את המשהו.
מה זה הוא לא יודע? הוא מותר לו לבוא לא יודע. אם אנחנו לא
לא, העברנו את המסר. הלקוח, אני מתכוונת.
כן, אני גם, אומר, אני גם אומרת על הלקוח, הוא מותר לו לא לדעת. אם, הוא לא, אם הוא יוצא לא יודע, זה פספוס שלנו, כן? אני חוזרת ללקיחת אחריות פה, זה התפקיד שלי לוודא שאני משקפת לו בצורה טובה מה אני עושה. והחלק האחרון של יקר לי, זה הנושא של יקר בהשוואה למישהו שהוא קולגה שלך. כן?
מחיר ייחוס.
כן, לגמרי, באיזה סקר שוק שאני עושה. עכשיו, אם אנחנו רגע מפרקים את זה למקומות האלה, אז כל יקר לי כזה, זה התייחסות ממש שונה. זאת אומרת, מישהי שזה יכול להיות עניין של תקציב, אני יכולה לדבר לפני שאני הולכת להנחה, כי הנחה זה בסוף, זה האפשרות האחרונה שלי, אוקיי?
זה העסקה העבודה.
זה ממש כאילו דבר האחרון שאני רוצה להיות מסוגלת להשתמש בו, שזה גם נורא נפוץ, כאילו בדרך כלל זה הקלף הראשון שאנחנו שולפים, אנחנו המון פעמים עצמאים שאני פוגשת, מגישים את ההנחה עוד לפני שהזמינו אותה, כאילו היא איזה דיפולט כזה.
רק הלקוח אומר, טוב, אז בוא נעשה לך ההנחה של איזה 20%.
אני אפילו שמעתי השבוע, הנחת כזו, אנשים ממעלה אדומים משלמים, יכולים לשלם פחות מאנשים בתל אביב.
אוי, זה נפוץ, חבל על הזמן.
עכשיו,
בצפון זה לא אותה
מחירים. זה לא אותו דבר, כן, ברור. עכשיו, תבינו מה קורה עם בן אדם שמדבר איתכם, והוא רק אומר לכם מאיפה הוא, ואתם יש לכם איזה אימג' כזה של ישראל, של
מפה. מפת חלוקה כלכלית.
נכון. אז אני רק חוזרת למקום הזה של היקר לי, שאם זה מישהי שמדברת איתי על נושאים של תקציב, וזה הקושי האמיתי שלה, אז יכול להיות שהדרך שלי לפתור את זה היא בכלל עניין של פריסת השלומים. או אולי בואי נעבוד פר פגישה, או כל מיני אפשר, או אולי בסוף איזושהי הנחה. זה אחד. אבל אם זה עניין של ערך ותועלת שהלקוח מקבל, אז כל הדבר הזה של הנחה, למשל, הוא עובר לו מעל הראש.
נכון מאוד.
זה בכלל לא נוגע בו, ואני מפספסת לחלוטין את הלקוח, וגם אם אני אחליט לעשות עליו פולו-אפ, וזו הסיבה שאני אומרת שנייה עם הפולו-אפ, תדייקו שם. כי גם אם אני אעשה ללקוח הזה פולו-אפ, אבל סיימתי את השיחה בלי להבין שפספסתי אותו לגמרי בערך, אז אני עובדת סתם.
אוקיי, בואי נתעכב על המילה הזאת ערך, כי אנשים, זה משגע אותם. קשה להם מאוד עם זה.
אוקיי.
הם לא מבינים את מה זה הערך הזה.
נכון.
שמדברים עליו כל הזמן. גם לי לקח בערך חצי שנה להבין מה זה ערך.
אוקיי.
זה כאילו לא הבנתי מה זה המילה הזאת שמתעסקים בה כל כך הרבה.
אז אני חושבת שהחלק המשחרר, לפחות באיך שאני ניגשת לנושא הזה, זה שזה לא משהו אחד. לך יש מה שאת חושבת שהוא ערך בשבילך, ולי יש מה שאני חושבת שהוא ערך בשבילי, וללקוח שמגיע יש מה שחשוב לו. זאת אומרת, בסוף זה דרך להגדיר מה זה יכול להיות תוצאה, זה יכול להיות תועלת, זה יכול להיות מה חשוב, זה יכול להיות מה אתה רוצה, זה יכול להיות מה אתה צריך, זה יכול להיות מה אתה לא רוצה, זה גם ערך. בוא תגיד לי מה אתה לא רוצה שיהיה בתהליך. ואני אדע להגיד לך שאני מבטיחה לך לעמוד בזה. זה גם ערך שהצד השני מקבל. אז קודם כל, לכל בן אדם, אני כאילו קצת, כאילו אני כזה מציעה שנייה לפתוח את הראש בהקשר הזה, כי כל אחד יש לו ערך אחר. ואם אני אתמקד רק במה הערך שאני נוטט ויפעל רק שם, אז אני אפספס הרבה לקוחות.
מה לדעתך, בואי תנסי להסביר למאזינים ומאזינות שלנו על מה ההבדל בין ערך ותועלת.
וואו, מקום טריקי. אני לא בטוחה שאני יודעת אפילו לדייק את התשובה. אבל זה מילים שעוזרות לי להבין מה הצד השני מקבל.
בדיוק. עכשיו, אם אני אנסה לפחות לאיך שאני תופסת את זה, אז ערך בעיניי זה מה אני יכולה לתת, ותועלת זה מה יצא לו מזה.
אוקיי.
אוקיי, זאת אומרת, זה הוא, זה לא אני כבר. ואם אני משלבת בין שניהם, זאת אומרת, יש לי ערך, כל עוד לא ברור לי כבעלת עסק מה הערך שלי, מה מה היכולות או הכלים okay. שיש לי להציע אותם, אני גם לא יודע מה התועלת לטובת הלקוח לצורך העניין.
אוקיי, okay, אז אני מבדילה בין הנושא הזה של הערך שלי עם עצמי, למרות שזו אותה מילה, וזה mm-hmm. מקום דווקא יפה שזו אותה מילה, לאיך אני תופסת אותי, את הערך שלי, את mm-hmm. מה שאני יכולה לתת, לבין משהו ערך בשביל הלקוח. כי מאוד יכול להיות שמה שאני יכולה לתת, למשל, להפוך שיחת מחירה למשהו פשוט ונעים וטבעי ואותנטי, אבל הצד השני שמגיע אליי מחפש עכשיו תסריט שיחה מובנה שרק יגיד לו מה לענות ומה להגיד, אז בשבילו אני לא נותנת באמת ערך. כאילו בשבילו בסוף מה שאני עושה לא פוגש את מה שהוא מבקש. אז בשבילו אין ערך.
נכון.
עכשיו, אז אני כאילו קצת מפרידה את הקטע אוקיי. הזה. אבל עכשיו, אני מבינה מה את אומרת.
עכשיו בואי נחזור נגיד לאותה מתאמנת אוקיי. שאמרה לי על המרחק, שזה כאילו כן. היה השיקול שלה הזה. איך אנחנו ממירות לה את זה של ערך, כאילו לסובב את זה לכיוון הערך והתועלת, את השיחה על המרחק. וגם עוד שאלה בהקשר לזה, okay. זה האם תועלת בעיניי, תועלת היא תמיד רגשית.
זה נורא תלוי בבן אדם שמולך.
אוקיי.
נורא אוהבים להגיד, ואני נורא מזדהה עם זה, שהרכישות שלנו הן רכישות נורא אמוציונליות.
תלוי מה? ברור שאם את קונה כוס פלסטיק כזאת, זה לא אמוציונלי. אולי כן, לא היום יודעת, בימינו.
לא יודעת, אבל בואי נדבר על, כן. על הכלל, mm-hmm. שכאילו היום נורא אומרים...
כשאת רוכשת שירות, זה רגשי?
אז מה שאני אומרת, זה שהרבה פעמים אנשים אומרים שזה משהו רגשי, ואנחנו מצדיקים אותו עם ההיגיון, עם הלוגיקה, עם הלמה זה יותר מתאים וזה פחות מתאים. Mm-hmm. אני מאמינה שכולנו חיה כזאת שתמיד משלבת מהשתיים האלה, אוקיי? וזה נורא תלוי באמת במה את רוכשת, ובכמה זה חשוב לך, ועל מה זה משפיע אצלך. ובהקשר הזה של אותה דוגמה שנתתי עם המרחק, אז למשל, זה נורא חשוב איזה שאלות נשאלו בהתחלה.
נכון. בסדר, אנחנו בספקולציות פה, כן? ברור, כי אין לנו את כל המידע.
אין בעיה, אז אני אומרת שנניח ואני יודעת מה חשוב לה,
כן.
ונניח ואני יודעת גם לשאול אותה בתחילת השיחה, תראי, יש בינינו איזשהו מרחק, לדעת שזה לפעמים פקטור, אוקיי? זה משהו שאנשים לוקחים בחשבון בקריטריונים שלהם לקבלת החלטה. אז אם אני מציפה את הדברים האלה בהתחלה, זו טכניקה שאני מעבירה כשימוש המון, ואני חושבת שהיא סופר חשובה, של רגע לשבת ולהבין מה רוב ההתנגדויות שאני פוגשת, איזה שאלות אני יכולה לשאול בתחילת השיחה, שאני יכולה להציף אותם כבר, אוקיי? וגם להבין מה חשוב לה. זאת אומרת, זה באמת ללכת למקום הזה, אוקיי, האם חוץ מהמרחק הכל מדבר אלייך? איזה עוד אפשרויות יש?
זה ממש דוגמה מצוינת, כי באמת, כאילו, בדרך כלל, אנשים ישימו את ההתנגדות שלהם על איזשהו טייטל מסוים, זאת אומרת, מרחק, כסף, לא משנה, זה. וכאילו, כי משהו שם לא עבד ברגע שלפני.
הם כאילו אפילו, הם בעצמם לא מבינים עד הסוף למה.
מה לא עבד.
יש שם משהו.
נכון.
ובגלל זה אני אומרת שזה קודם כל מקום רגע לחקירה. של, שוב, האם חוץ מהמרחק יש עוד משהו שהפריע לך? אני דווקא בהרגשה שלי, ותתקני אותי, מרגישה שכן היה פה עניין, וכן היה פה חיבור, וזה כן היה לך רלוונטי. וזה נורא מעניין אותי איך כאילו, דווקא הנושא הזה של המרחק לא יאפשר לנו לעבוד ביחד. כאילו, יש כאן עוד איזושהי אפשרות מבחינתך?
אוקיי, מצוין. ואז פה אני עוצרת רגע, למה? כי אחד המכשולים בעיניי הכי גדולים למחירות, זה חוויית הדחותי.
אוקיי.
אוקיי, שמה... אין יכולת למוכר, לצד המוכר, אין יכולת להיות לא הקשוב, לא המתעניין, לא המרחיב, לא הפותח, אי אפשר לנהל יחסים, אתה דחוי באותו רגע, וזהו. ושמה השיחה נתקעת. ואז, בכלים שלי לצורך העניין, או בכלים שאני מציעה, לא שקניתי אותם, אבל... יודעת מה, אולי קניתי אותם. בכלים שאני בעצם מציעה, זה קודם כל לעבוד רגע עם הגוף, ועם מה שקרה באותו רגע, כי החוויה הזאת של הדחותי, של הלא, בווריאציות כאלה ואחרות, היא מקווצת והיא סוגרת כל צורת חשיבה הגיונית. זאת אומרת, גם אם בהיגיון אני יודעת שאני צריכה לשאול עוד שאלה ולהרחיב וזה וזה וזה, אבל הגוף שלי כל כך אחוז ותפוס בדחוי באותו רגע, אני לא מסוגלת למצוא את המשפטים הנכונים, את השאלות הנכונות, את התתה.
אוקיי.
אז בואי תגידי כאילו מה את מציעה באותו רגע.
אוקיי. אז אני מציעה רגע לשאול אותך כמה שאלות, את מרשה לי?
ברור. יאללה, שוט.
אז נניח, תראי, אני לא עובדת עם הגוף, אוקיי? אני מגיעה מעולם האימון, אני חושבת שזה נורא חשוב לתת לזה מקום, כי זה באמת מקום שהוא רגשי נורא ובטוח בא לידי ביטוי שם. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, נניח ויש לי פה שטר של 200 שקל, והוא נפל לי על הרצפה. האם את יכולה לקנות איתו פחות דברים?
לא.
ואם אני אקח כוס קפה ואני אשפוך עליו, כשהוא ככה על הרצפה, האם את יכולה לקנות איתו פחות דברים?
לא.
ואם אני אדרוך עליו וירקוד פה וממש כאילו יתנף אותו, האם את יכולה לקנות איתו פחות דברים?
לא.
למה?
כי זה אותו שטר.
אוקיי, ו...
כי יש לו ערך מסוים.
כי הערך שלו לא משתנה, לא נכון. משנה מה עושים איתו. אז קודם כל זה משהו שאני ככה קצת אוהבת להציג לעצמאים בהקשר הזה של התחייה, שזה לא משנה איזה סיטואציה נקודתית קורית עכשיו. הערך שלך נשאר בדיוק כמו שהוא היה לפני, הוא ימשיך גם אחרי. כי החוויה שאת מתארת היא משהו שאנחנו לוקחים מאוד אישית. וכשאת אומרת אין יכולת להתמודד, אז זה קודם כל לעשות ניתוק בין זה שעכשיו בן אדם אומר לי שלא בגלל מה שזה
נכון.
לא יהיה.
לבין זה שזה משהו שקשור אליי.
נכון, ובין מה שזה אומר אפילו על החיבה שלו אליי.
נכון.
אוקיי?
נכון.
או לזה שיש את יאנה רייזמן, נכון. יש את למכור מהבטן. ואם מישהו עכשיו, אם מישהו החליט, וואו, אם מישהו החליט שלמכור מהבטן כרגע זה לא הדבר הנכון בשבילו, זה לא אומר שום דבר, כלום, על יאנה רייזמן. יכול להיות שאני רוצה ללמוד מזה, אני רוצה לדייק מזה, אבל זה לא משפיע בכלום על הערך שלי. בכלום. אז זה כבר כזה מקומות שאת יודעת, מאפשרים לאנשים להתחיל להסתכל על הסיטואציה הזאת אחרת.
נכון.
יותר מזה, אני אומרת תמיד, לא משנה מה, אנחנו צריכים להוציא את הלקוח עם הרגשה טובה. ולהוציא את הלקוח עם הרגשה טובה, הרבה פעמים נתפס לאנשים לתת לו את מה שהוא רוצה, וזה לא.
וואו, זה כל כך טוב.
וזה לא, זה פשוט להגיד, לסיים את השיחה בטוב, אני מכבד את ההחלטה שלך, אני פה בשבילך, אם יש לך שאלות, מהניסיון שלי דברים קורים וכן יש שאלות, כן?
להשאיר פתוח.
פתוח ובטוב ובזרימה ובחיבה ושוב לסיים את זה, בלי שזה משליך עליי בשום צורה. זה לא קשור אישית אליי. כל מסקנה שאני אגזור מהאירוע הזה היא חשובה, אבל זה לא אישי.
נכון. אז אני כאילו משתמשת בזה בתוציאו את עצמכם מהתמונה רגע.
נכון, את ממש צודקת. ממש צודקת.
לא לחיוב וגם לא לשלילה, כי גם המילים החיוביות שאנחנו אומרים, או מוכרים לצורך העניין, זה גם זה לא עלינו. זאת אומרת, גם אם אני מוכרת שירות מסוים שלי, הוא עליו, הוא על הבן אדם שמולי. אני מסבירה לו מה הוא הולך לעבור, או מה הוא הולך לקבל, או למה כדאי לא.
נכון.
It's not about you.
וגם אף פעם לא נגמר, חברים. כאילו, קרה לי לא אחת באופן אישי, שכאילו, את יודעת, מישהו החליט להתקדם עם מאמן אחר, או ללכת לכיוון אחר, או לייעוץ, ולא לאימון, ולליווי, ולא...
נכון.
וסיימנו ממש בטוב, כי באמת זה משהו שאני שמה עליו דגש מאוד גדול וחשוב לי, ואחרי חודש את מקבלת טלפון, והבן אדם אומר, תשמעי, זה כמו שאמרת, אני לא מצליח ליישם שום דבר, ואני חושב שאנחנו צריכים כאילו, את באמת, אלא זה כאילו, זה תמיד פתוח.
אז בואי באמת נסתכל רגע על הזווית הזאת, כי באמת אחד הדברים שקורים זה שאנחנו, כשאנחנו נגיד מקבלים הרבה סירובים,
אוקיי.
אוקיי? אז נורא קשה לנו לחזור ולהיות אנחנו שוב, כאילו כל פעם מאופסים מחדש.
נכון.
בלי לקחת את זה אישית. אז מה את מציעה בעצם?
אז קודם כל...
קיבלת לא. מה עכשיו?
אז זה בסדר ממש רגע לשחרר, לתת לזה את המקום, להתבאס על זה. הכל טוב, זה חלק מהדבר. הרבה פעמים ממה שאני פוגשת, זה אפילו לא אחד שהם מעיף אותנו אחורה. כאילו, אני מכירה ממש מישהי שאמרה... שלחתי ניוזלטרים, ומישהו אחד כתב לי שהוא התבע אותי, ומאז אני לא שולחת לא ניוזלטרים, לא אס-אמסים, לא כלום. כאילו, אז זה באמת עניין של עבודה, זה עניין של כל הזמן לחזק את עצמך ולמצוא איפה כן או מה כן היה מדהים. את יודעת, הרבה פעמים כחלק מתהליך האימון, אני בטוחה שאת פוגשת את זה גם אצלך, אז מתחילים לכתוב דברים מסוימים, נכון. כן, הצלחות קטנות, גאוות, מה כן עשיתי. אוקיי, יכול להיות שיש יום שאנחנו שמים רגע את השיחות בצד, אני מאוד מאמינה כשהאנרגיה שלי לא שם.
כן, זה חשוב.
אני לא עושה. אני לא עושה, כי אני לא יכולה לזייף את הווייב.
גם לך יש את הקטע הזה, שנגיד את יודעת שמחירה באזורים מסוימים, נגיד בבית או במשרד, את לא יכולה לעשות אותם? שמת לב לזה?
וואו, האמת שלא. אני גם תיילנית נורא, כאילו אני נורא אחת שכזה הולכת ו... לא, אני חושבת שאני לא יכולה לעשות בישיבה.
זה קטע.
כאילו אני חייבת...
אז כן, אז גם זה נגיד לצורך העניין, זה איזשהו קליאוטיפ, זה כאילו תשימו לב, למקומות שנעים לכם יותר
נכון,
להיות
נכון,
בהם
ממש.
מתוך השיחות האלה.
ממש,
אם
נכון.
זה לזוז, אז לזוז. אם זה כאילו באזור מסוים אתם מרגישים שאתם לא שם, או שאין לכם איזשהו שקט, או שאתם לא עצמכם, או משהו נכון. כזה, אתם יכול למקום שאתם כן יכולים לעשות את זה בנינוחות ובקלות.
ואני חושבת שהצד השני של מה שאת אומרת, תהיו בשיחה.
נכון.
כאילו, אל תעשו עוד דברים במקביל. אם אתם לא יכולים עכשיו להיות שם, אז תעצרו ותקבעו שוב. אבל תתמקדו בשיחה. זה חשוב.
טוב, יש לי פה כבר אורות אדומים. אנחנו צריכות, יש לנו 3 דקות ככה לסיום. I told you.
וואי, את ממש אמרת לי, ואני אמרתי כאילו, וואי, זה שעה, כאילו, זה לא יעבור כזה מהר.
לא, לא, זה טס ממש. אז בואי כזה נאסוף את הכל, או ש... לדעתי, אנחנו נעשה על זה עוד איזה, שעוד איזה שהוא עושה שאני מתסכים לבוא מדרום, דרום,
זה
דרום.
זה שאלה. למטה. זה לא כזה דרום, זה רק אשדוד.
מבחינתי זה...
אבל בשמחה, אני אשמח, אני באמת יכולה לדבר על הדברים האלה.
נכון.
זה גם חשוב.
מאוד חשוב, כי כל עסק עצמאי יש לו את שלב המחירות, ובאמת, באמת, כמו שאת אמרת, וגם אני מסכימה עם זה מאוד, אם אתה יודע לעשות מחירה טובה, אז רוב הסיכויים שגם היחסים שלך טובים.
כן, זה יושב על משהו מאוד מאוד שיקופי של התחושה שאיתה אתה מסתובב.
נכון.
והתחושה שאתה מסתובב כשהיא טובה, אז זה מקרין על כל החיים שלך.
אז משפט כזה לסיום, או טיפ, או משהו, או איזה כלי כזה שאת אומרת,
כן.
קחו את זה איתכם
כן.
עד הסוף. ו...
יש משהו שאני תמיד נותנת, שאני חושבת שהוא כלי מדהים, שהוא עולה כלום כסף, אתם יכולים לעשות אותו עכשיו, זה להתחיל להזין לשיחות שלכם. אתם לא צריכים בשביל זה לא ללכת למור, לא ללכת ליאנה, לא ללכת לאף אחד. ופתאום המבקר הפנימי שלכם יהפוך להיות היועץ העסקי הכי טוב שלכם. אתם תבינו בדיוק איפה אתם נופלים ומה אתם רוצים לעשות אחרת. מעצם זה שתתחילו להזין לשיחות מחירה שלכם. הכי פשוט.
נכון.
זה מקפצה מטורפת.
נכון, נכון. זה קשה. קשה.
זה מעניין לחשוב למה זה כל כך קשה.
זה קשה.
מה אתם מפחדים לגלות שם?
לא, רוב, כי קשה לנו... קודם כל, את כמאמנת יכולה לדעת שאחד הדברים שהכי קשים זה להסתכל על האמת בפנים. אז זה חלק מזה. טוב, יאנה, היה ממש כיף. אנחנו נעשה שוב, אני פה אנסה להשתלט פה על העניינים. תודה רבה שהזנתם לנו.
תודה.
אנחנו, איפה אפשר למצוא אותך?
בלמכור מהבטן.
את תוסיפי קישורים פה בלייבים בפייסבוק, את כל הלינקים וכולי. ואנחנו, תודה שהזנתם לנו, אתם באמת, באמת, באמת מוזמנות לשאול אותנו שאלות, לפנות ליאנה, לכתוב לי. אתם מוזמנות למצוא את שתינו בקהילה של תודעה פוגשת נשות עסקים בפייסבוק, שזה קהילה לנשים עצמאיות, שמדברות את השפה האימונית, רוחנית, שעסק צריך בעיניי. ונתראה עוד שבועיים ביום חמישי פה ברדיו החברתי הראשון.
אני אצפה מהבית.
תודה רבה, להתראות, לילה טוב.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו.